פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שבת קודש, פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. ערב טוב לך אבי.
ערב טוב, פורים שמח תכף ומיד, אבל בוא נדבר על הזכור שהיה לנו השבוע. זכור את ליל הבחירות.
זכור את ליל הבחירות.
בפעם הראשונה אנחנו בצד החוגג מוקדם מדי של המפה.
כן, אני גם רוצה למצוא הקשר אחר לפרשת המלאק שאנחנו קוראים השבוע, הרי מה...
אל תקרא לליברמן המלאק, כי הוא יזכור לך את זה כל החיים.
הוא כבר יזכור לנו את הכל, בייחוד שמענו את ההצהרה שלו היום, שהוא ילך עד הסוף נגד נתניהו וחרדים, הוא נשאר אותו דבר, אבל אני זוכר את המדרש שכתוב, כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יוריד ידו וגבר המלאק, המדרש שואל, חידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם להביא בשם השמיים. אבי, כנראה שהסתכלנו יותר מדי...
מה אתה אומר, שלא התפללנו מספיק? ראיתי שיש הצרות וקמאות על הקורונה שעוזרות, כן. אגב, אחרי הבחירות כפי שהן עוזרות לפני הבחירות, אותו דבר.
אבל כנראה
נגיד, שהסתכל... זה עוזר או לא עוזר, עוזר אותו דבר, כן.
כנראה שהסתכלנו אבל יותר מדי על הידיים, על הקמפיינים ועל המומנטום ו... אז מה יתקיים בנו? מה שנאמר, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה.
האמת שבאמת ההצבעה הערבית היא לא תלויה בנו, או שבעצם מי שהניע אותם לקלפיות זה נתניהו, הרי הוא אמר, או ביבי או טיבי, בסוף היה גם ביבי וגם טיבי. זה מה שהיה בסוף הקלפיות. כן, אבל בוא ננתח רגע את אירועי השבוע, ואני, תדע מה, רוצה לראיין אותך עם פרספקטיבה של כמה שנים אתה מלווה את נתניהו, אני חושב מיום כניסתו לפוליטיקה.
כן, אבל אבי, לפני כן. הראיונות של ההיסטוריה, אני רוצה, חשוב לי להביא כמה נתונים שילמדו מה בדיוק קרה כאן בבחירות האלה, כי יש הרבה...
עוד פעם אתה הולך לבאס אותנו.
לא, אני עכשיו...
אין קצת אווירה של פורים לאנשים.
נכון, אבל עכשיו זה פוסט מורטם, זה ניתוח שאחרי המוות, אני לא הולך פה להרוג אף אחד. תראה, בבחירות של מועד א', הימין, שאני כולל בו גם את בנט, שחסר לו רק 1,400 קולות, קיבל 64 מנדטים. בחירות 55, בחירות, סליחה, במועד ב', קיבלנו 55 מנדטים, תוסיף את השני מנדטים שבן גביר שרף, אז יש לנו סך הכל 50... בסכום ששווה ל-57 מנדטים, ירידה של 7. מה קרה עכשיו בבחירות מועד ג' שכולם צהלו וסמכו שהמומנטום וביבי סגר את ההפרש? עלינו ל-58.
לא, אבל במספרית עלינו.
לא, אז,
אז בוא... היה, כן. גם אם אתה מחשבן את כחלון, שכחלון אי אפשר לחשב אותו באופן גורף כימין, הרי זה מה שלא היה בפעם הזאת. אין מישהו שהוא מהמרכז, אתה יכול להפוך את הקולות שלו לימניים, אז היינו 220 ומשהו אלה, ועכשיו עלו, לפי החשבון שלא אני עשיתי, אלא שמעתי מטיבי, אז הימין בסך הכל עלה, אתה יודע בכמה? מספרית, כן? הימין בסך הכל עלה ב-6,000 קול.
כן, בוא, מה הטעות?
זה לעומת הטעות כמעט של... 200,000 קול שהשמאל עלה, דרך ההצבעה
כן,
הערבית המסיבית בעיקר.
הטעות של, נכון, אבל הטעות של טיבי היא שהוא מחשב מספרים ולא מביא בחשבון גידול טבעי, וגידול טבעי לבד במשך שנה יש 100,000 בוחרים נוספים. החשבון האמיתי הוא באחוזים. וככה, בבחירות מועד א', אם אני מביא, מוריד את ליברמן ואת הערבים ואת השמאל לכולם, אז הימין קיבל 51.8%. בבחירות האלה, אותה מפלגות ואותו גוש קיבל 48.8%. אז זאת אומרת, ירדנו בכל זווית שאתה רוצה ב3%.
אני אגיד לך, אבל מה
לדעתי... וזה ההישג הגדול שכולנו רקדנו ושמחנו אותו.
אני רואה חצי כוס מלאה עדיין, כן? לא מדבר איתך על מה יהיה פוליטית, זה נדבר תכף ומיד, אבל היה משהו כאן שלא היה במועד א'. במועד א', איבט הלך, אמר... הוא דיבר אמנם על הגיוס, אבל הוא אמר, אני הולך עם נתניהו, רק עם נתניהו, בני גנץ יקים ממשלה, איך הוא אמר, ממשלת הדובים, כן? והנה, עכשיו אנחנו הלכנו לבחירות, כשכל ההסתה נגדנו, נגד החרדים, ראינו, תפילין כבר אסור להניח ברחובות הערים, אתה יודע, הייתה איזושהי אווירה אנטי-חרדית, וכאן הציבור, השבט הזה, השבט המסורתי, שזה של הליכוד, ימינה והחרדים, בסוף רואים ש-60% מהציבור היהודי איתנו, גם כשכל ההסתה הזאת של הגיוס, שתמיד אמרנו כשהגיוס יהיה נגדנו, אז אין הבדל בין ימין לשמאל, הנה אנחנו רואים שהעם הזה איתנו, זה איזושהי נחמה בערב חג הפורים, תמיד צריך למצוא גם
נכון,
חצי הכוס המלאה, הכוסית המלאה. אבל עכשיו אנחנו מדרגמים את זה לפוליטיקה, זו כבר הבעיה, ובואו נדבר
לא,
על
נשכן,
זה.
נשכן מאוד מאוד מילה אחת, רגע, אבל כולנו חשבנו במיוחד בליל הבחירות שבליברמן התרסק, והתעמולה האנטי-חרדית שלו חזרה אליו כבומרנג, נשאר כמעט על אותו מספר, 7 מנדטים, קום 8,
אבל הוא ירד.
הוא ירד, אבל בסך הכל מ5, במועד א' היה לו 5 מנדטים, הוא עלה לשמונה, ירד לשבעה, זה לא נקרא עלייה.
אבל ביבי אמר משהו נכון ביום רביעי, אתה יודע, גם הוא בסוף, אם הרי אם היו 58 מכריזים על התוצאות האלה במוצאי הבחירות, אז כל אחד, גנץ היה נותן יום ניצחון, וביבי היה מנסה לקבע את תודעת הניצחון, אבל הוא היה מרוצה חלקית. למה? כי בסוף השאלה היא במערכת בחירות, לא מה התחיל הערב עם המתגמים ואיך הוא נסתיים, אלא איך התחילה מערכת הבחירות. יודע מה? לא איך התחילה. חודש אחורה, כשנתניהו המריא לוושינגטון, אז הוא היה בתחושה של קריסה, וכחול לבן הובילה עליו בארבעה מנדטים, ואיבט כבר היה עם 11 מנדטים בסקרים. הוא אומר, תסתכלו על זה, אז זאת אומרת, הצלחנו עם קרב הבלימה, הפכנו את המגמה, וגם אם לא הצלחנו עד הסוף בגלל הערבים, אי אפשר לבכות כאן, אי אפשר עם ני ובכי. ככה הוא רואה את זה, אבל זה האיש שאף פעם לא מפסיד, אתה מבין, גם כשהוא לא מצליח להרגיל
כן, המשולה, בכנסת, הוא כבר רץ אבי, קדימה. בכנסת סופרים אצבעות, ויש 62 לגוש
נכון,
אנטי-ביבי.
נכון, זה אני מסכים.
ומה יקרה בעוד שבועיים? עוד שבועיים.
זאת אומרת, אתה אומר, בכנסת במועד א' היינו במצב טוב יותר.
בטח, בכנסת סופרים אצבעות, ומה יהיה בעוד שבועיים פה? הם יחליפו את היושב ראש. כנראה במאיר קוני, יקימו ועדה מסדרת, יחלקו את הוועדות מחדש.
בשביל ועדה מסדרת הם צריכים שההמלצה היא עליהם.
כן.
זאת אומרת שהמועמד שלהם הוא מומלץ להרכבת ממשלה, זה גם דבר
כן,
שצריך לקרות.
כן, אבל סימן, שמענו את ליברמן היום בצהריים הודיע שהוא יצטרף לחוקים האלה של ראש ממשלה שיש לו כתב אישום לא יכול לכהן והגבלה לשתי קדנציות. בקיצור, הם הולכים על חוקים פרסונלי שימנעו ממתניהו לקבל את המנדט, אבל אתה יודע מה, אני לוקח מייבב על החוקים האלה, כי ממילא נתניהו לא מקבל את המנדט. ומצד שני, אתה יכול לשאול אם בני גנץ כל כך בטוח שיש לו ממשלה עם 62, למה הוא צריך את החוקים האלה? זה
נכון,
שאלות מאוד מעניינות.
תשמע, בסוף יש לו, הרי ליברמן, כפי שאנחנו יודעים, מבחינתו, הוא כבר היה בשל המהלך בפעם הקודמת. הביתה, הבעיה הייתה עם המבודדים של, של אפשר לומר, של כחול לבן. היום זה מבודדים תרתי משמע, כי אחד מהם שם נמצא בבידוד, אני חושב יועז הנדל. והוא עדיין בבעיה איתם, כי הם התקשו לתמוך בממשלה שהמשותפת גם תומכת בה. הם התקשו, הם עדיין, תדע, כששלח רץ ואומר שהוא מריץ את המהלך הזה, הם נותנים איזשהו קרב בלימה בתוך כחול לבן, ופעם קודמת הם מנעו את התהליך, לכן מה שנשאר להם זה רק לקדם את החוק הזה.
מי שמנע את זה בעיקר זה גם כן ליברמן שלא רצה.
ליברמן כבר הסכים, ככה לפחות הם מספרים. ליברמן כבר הסכים, ליברמן תורא, אין לו קווים אדומים. אז, מה שתדע, ישראל בחר, זכרו לברכה פוליטית, כן, פוליטית. אז מה שהבנו ממנו, שליברמן כבר היה בשל המהלך, מי שבלם את זה מבתוכו, זה יועז הנדל והאוזר.
אתה יודע מה, אחרי הרצח, אחרי הרצח אופי שנתניהו עשה גם לכחול לבן וגם לגנץ, אני לא בטוח שהם ימשיכו להתנגד, אבל שמעתי את ליברמן טוב היום, הוא לא דיבר על ממשלת מיעוט עם הערבים, ממש הוא התמקד רק בנושא החקיקה. אז מאוד יכול להיות שאחרי שהוא מאמין, שאחרי שהוא יחסל את נתניהו, ולמנע ממנו לקבל את המנדט, אז הוא יפעל להקים ממשלת אחדות.
החקיקה לא תמנע אגב ריצה לעוד בחירות, כי הרי ביבי לא התפטר, ואז הוא ירוץ לעוד בחירות על הטיקט הזה שהוא כביכול, זה יהיה הצ'אנס האחרון שלו, אבל באמת, אם הוא מצליח להיבחר להביא 61 ולשנות את החוק או לא. זאת אומרת, אם תהיה עוד מערכת בחירות, נוכל לומר שזו מערכת הבחירות האחרונה של נתניהו, כי אז באמת יהיה להיות או לחדול.
אגב, כמשפטן רוצה לשאול אותך, אבי, כחקיקה פרסונלית שתחול גם רטרואקטיבית, יש לזה אח ורע?
אז הם יכילו אותה מהכנסת הבאה.
זה
יכילו, כמו שביבי רצה להכיל את הכנסת הצרפת. תראה, יש כאן עדיין משהו פרסונלי, כי יש כבר מועמד שהוגש נגדו כתב אישום, אבל פשוט יגידו שמכילים את זה מהכנסת הבאה. וגם אם יגררו לבחירות, אז באמת יהיה כאן להיות או לחדול. ותשמע, קשה לראות את ביבי מביא יותר ממה שהוא הביא הפעם. קשה לראות את הגוש מביא. הערבים יכול להיות שינהרו גם יותר. זה הוא בהחלט, אני לא בטוח שזה רע לנו אגב. תשמע, גם אמרנו את זה בליל הבחירות, יש כאלו שביבי בשבילם הוא המשיח. אצלנו הוא הקפטן של הקבוצה. אז אנחנו רצינו בניצחונו ושמחנו בליל הבחירות, הכל טוב ויפה. אבל אם יגיע למצב שבסוף מחליפים אותו, אז שיחליפו, מה אני אגיד לך?
כן, אבל בינתיים תקום לנו ממשלה אפילו זמנית, ממשלת מיעוטים הערבים, שאנחנו...
ואז מה?
בואו נזרום מה... יעבירו כאן שדרת חוקים...
הם לא ייתנו ערבים. ועל גיוס הם כבר אמרו שהם לא ייתנו, סטטוס קוו, למה שהם ייתנו את זה לליברמן?
למה בתמורה לביטול חוק הלאום וחוק המיניץ הם ייתנו את הכל, הם הופכים להיות חלק מקואליציה. קואליציה אתה נותן ואתה מקבל, יגידו לערבים.
יגידו להם תצביעו בעד חוק הגיוס, מה, וליברמן יבטל את חוק הלאום?
אני כבר, הבן אדם הזה מסוגל לדעתי הכל, אגב...
קשה לראות את זה קורה, ורגע, וצביקה האוזר יבטל את חוק הלאום, הרי זה שהוביל את חוק הלאום.
נכון, אתה צודק, אנחנו נכנסים פה למשחק ארוך ומסובך.
לכן אני חושב שאת יודע מה, גם אם הגרוע מכל יקרה, יכול להיות שאנחנו החרדים לא נפסיד. תשמע, אם היינו הולכים עכשיו לממשלת 61, היינו במצב יותר קשה. כל הזעם הציבורי היה עלינו. תשמע, במידה מסוימת ביבי הוא קולט הברקים שלנו נהיה. תמיד היינו קולטי הברקים שלו, אבל היום תוקפים אותו ולא תקפו את החרדים. גם בקמפיין הזה גנץ כמעט לא תקף את החרדים. ואם היינו כאן עם 61 וחצי עם, תשמע, מה אנחנו עכשיו מרגישים? החצי הזה שתמך בנתניהו מרגישים אכזבה. אז איך הם הרגישו בליל הבחירות? ולך תדע, אם בסוף תהיה איזושהי קונסטלציה שאף אחד לא יוצא עם מלא תאוותו בידו, אולי גם אנחנו נרוויח מזה ציבורית. לא יודע, איך תדע.
אבי, בואו נדבר קצת על המפלגות החרדיות. בסך הכל היו שטענו להישגים גדולים, ובאמת מבחינתה של ש"ס אני רואה כאן הישג, למרות שהם לא עלו במספר המנדטים, אבל...
בואו נגיד שיש להם הישג ענק, לא פחות מהענק של נתניהו. עכשיו תסביר לנו מה זה אומר.
תראה, בואו, אני מסתכל על כל השנה הזאת, הרי בבחירות מועד א', הגיע לשם אריה דרעי 240 אלף קולות, והיום בחישוב זה הוא מגיע ל-360 אלף קולות על פריסה של שלוש מערכות בחירות. זאת אומרת, הגידול הפעם ה-25, אבל הוא גם כולל את הגידול של 70 אלף פעם שעברה, ואת הגידול של 20 אלף בפעם הראשונה, במצטבר, ואת יודע שאני אוהב נתונים ומספרים, בדקתי אחורה, אז מיום הקמתה של ש"ס, למעט הבחירות בתשנ"ט, ש"ס קיבלה 500,000 קולות בהוזקאי, זה המספר הגבוה ביותר שש"ס הגיע בתולדותיה, אז אפשר לומר שש"ס שברה
את... היא קמה ב-150 כמעט, 120 אלף קול, תוך שנה.
תוך שנה? אז בוא נגיד שבמספרים כן. מנדטים זה תורגם מעלייה לשבע, משבע לשמונה ומשמונה לתשע, ופה לא עלינו יותר, אבל במספרים זה הרבה מאוד וזה הישג. תשמע, הם ניהלו קמפיין למופת, ואני לא חלמתי לפני שנה שש"ס תצליח לחזור ל-360 אלף, שזה הרבה הרבה.
בוא נזכיר,
כן.
שהתחילה את השנה הזאת, זאת אומרת את 2019, אפריל 2019 התחילה עם סקרים שהיא לא עברה את אחוז החסימה בחלק מהם.
נכון, זה היה 240, וגם נזכיר שמתשע"ה עד תשע"ט, סך הכל ש"ס עלתה ב-17 אלף קולות. זאת אומרת, ארבע שנים ראשונות של דרעי היו קשות, הוא קיבל אותה עם 240, ובתשע"ה הייתה 248, זאת אומרת עלייה מאוד מאוד מינורית. את הפוש הגדול הוא עשה ממועד א' עד מועד ג'.
עכשיו... היה אגב עוד השלמה איתה עכשיו, תדע, כל החבורה הזאת שאז חברה איך קראו לה המפלגה של אלי ישי?
יחד.
יחד. זה היה בן גביר ואלי ישי, והנה בסוף הסבב כולם מתרסקים אל הסלע, זאת אומרת מי שבסוף הולך עם הראש בקיר, ולא קשוב לסיכונים שהוא לוקח על הגוש כולו, בסוף הוא מתרסק, הציבור בסוף אומר את דברו.
הבעיה שעל הדרך...
אתה יודע מה, גם בנט חטף.
כן, בדיוק.
על החוסר האחריות שלו, על ההפקרות שלו, זה שר ביטחון, לגוש לפחות, הוא האדם הכי מופקר שיש, אתה יודע, אנחנו לא נוקטים כאן במילים חריפות. דפק אותנו במועד א', כשהוא נפרד מהבית היהודי, פירק אותו סתם, ובסוף חזר לאותה נקודה. פעמיים גרם לזה שבן גביר לא ייכנס. ואם בן גביר היום... אתה יודע, אם בן גביר היה חובר אליהם, אני מניח ש2,000 קולות לפחות מה20,000 קול שהוא קיבל, היו עוברים לשס, חרדלים כאלו. וחבל, והיה לנו עכשיו 59 מנדטים.
ההבדל מאוד מאוד גדול, עם 59 ל-58, כי 59 מספיק שאחד זז מפה לפה, אתה מביא טייקו, אבל כשההפרש גדל ל4, זה כבר סיפור אחר. אוקיי,
גם אם לא צריכים את בלד עם 58, זאת אומרת, גם נכון. אם בלד לא תומכים בממשלת מיעוט, או חוק כזה, כזה או אחר, אז הם, יש להם רוב.
אוקיי, ניתחנו את מה שהיה עד עכשיו לגבי העתיד, אנחנו נשוחח עם חבר הכנסת הרב משה גפני שיהיה איתנו מיד לאחר הפרסומות, יהיה רעיון מעניין, יישארו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. קורונה, חייבים למנוע. לחוזרים מהמדינות הנגועות, חובה להישאר בבידוד בית, ואין לצאת גם לא לתפילות, 14 יום ממועד החזרה לישראל. למרגישים בתסמינים, יש לפנות למוקד מד"א 101 לבירור רפואי. אין לקיים התקהלויות עם למעלה מ-5,000 משתתפים. לחוזרים מכל יעד בחול, אין להשתתף בהתכנסויות מעל 100 איש. יש להימנע ככל הניתן מנסיעות לחול, לרבות נסיעות לפולין ולחג הפסח. מידע נוסף באתר משרד הבריאות או במוקד כוכבית 5400.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מעודרת, לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למאדרין יש תנובה.
מהפכה!
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת.
משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב-100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ-480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות, רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו, בארונוביץ' 10, בני ברק.
משקפיקס.
חשבתם לשדרג את הבית בדלתות פנים לבנות? קבלו מבצע מפנדור, 120 שקלים הנחה על דלת לבנה. כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקור. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
מי שנכנס עד ארבעים בשמחה.
חוזרים לשמוח ולחייך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
איפה אפשר לקנות מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למאדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים, תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
מאות ילדים נמצאים כל השנה מאחורי מסכה. הם מתמודדים עם רעב יומיומי. בפורים הזה תורמים מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילדים ייכנסו לבית החם ויקבלו מדי יום ארוחת צהריים חמה. בזכותכם תהיה להם אפשרות להוריד את המסכה. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, תשע אחת, שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מי כתב את המגילה ואיכן? ובאיזו שפה היא נכתבה?
כל התשובות באוצר מפרשי המגילה. חדש, קוראים ולומדים את מגילת אסתר עם אוצר מפרשי המגילה. כל הספרות הפרשנית על המגילה בהגשה תמציתית ובהירה בכרך אחד. אוצר מפרשי המגילה מבית מכון ירושלים. המתנה המושלמת לפורים. להשיג בכל חנויות הספרים.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני.
שלום וברכה.
שלום וערב טוב לך. תראה, בעוד שבוע וחצי תושבע הכנסת, וככל הידוע לנו בפרט לאור הצהרות של אביגדור ליברמן, היום בצהריים יוחלף היושב ראש ויהיה מטעם כחול לבן, במקביל תיבחר ועדה מסדרת עם רוב לגוש השמאל וליברמן, אחרת הם לא יוכלו להעביר את החוקים להדחת ראש הממשלה, ואז יוקמו גם ועדות זמניות של כספים, חוץ וביטחון עד להרכבת הממשלה. מה לדעתך הסיכוי הריאלי שתישאר יושב ראש ועדת הכספים? כי פעם שברה הערבים הגנו עליך מהדחה, וליברמן שהיום הוא בעל הבית של הקואליציה כעס על זה מאוד, אז מה הסיכוי?
ראשית, מה שהיה בפעם הקודמת, זה היה באמת תמיכה של הרשימה המשותפת, אבל הייתה גם תמיכה רחבה יותר, גם של כחול לבן, שאמרו שאני אשאר, הנושא הוא לא אני. הנושא הוא מה הולך להיות, איזה ממשלה הולכת להיות, איזה קואליציה הולכת להיות, לאחר ההודעה הזאת של ליברמן, שרק לפני שלושה חודשים הוא אמר שאי אפשר להעביר חוק כזה, מדובר על חוק פרסונלי שמיועד לאדם אחד, חוק רטרואקטיבי שלא עשו אותו לפני הבחירות, עושים אותו אחרי הבחירות, משנים
אותו. אלא אם כן הם יחילו אותו מהכנסת הבאה.
כן, בסדר, אבל כרגע זה תמונת המצב, על זה הייתה ההחלטה, ואם זה הכנסת הבאה, זה גם כן, הכל הוא פרסונלי. הרי זה ברור לחלוטין, שאם כחול לבן היו זוכים בבחירות, והיו יכולים להרכיב קואליציה, החוק הזה לא היה בא לעולם. הוא הגיע רק מכיוון שמי שקיבל את הכי הרבה קולות היה נתניהו, ויש אפשרות שהוא יהיה ראש ממשלה.
איך האפשרות הזאת? ספר לנו איך, 58-62 בנקים.
אם היה ליברמן, או שהייתה מפלגה, או חלק מהמפלגה, שנכנסים לקואליציה כדי שלא יהיה בחירות רביעיות, זאת הייתה אפשרות, בגלל שאם האפשרות הזאת לא קיימת, הם לא היו מביאים את החוק. כולם יודעים, הם מביאים את החוק הזה רק בגלל הסיבה הזאת, משום החשש, שנתניהו יוכל להרכיב ממשלה.
והם יצליחו, אתה פרלמנטר הכי ותיק ומנוסה בבניין, הם יצליחו להעביר את החוק הזה?
אני לא מאמין. אני לא חושב שזה דבר שהוא אפשרי. יהיה בזה בעיות חוקתיות מאוד קשות, מאוד. אי אפשר ככה להביא את החוק באופן מדויק, שהוא מכוון לאדם אחד. אבל אנחנו גילינו דברים חדשים בתקופה האחרונה, וזה יכול להיות דבר חדש. אני לא מעריך שהם יכולים להעביר את כל הדברים שאנחנו חיים בו בצורה הזאת עם כל ההתנהלות. אני חושב שיעבור הגל הזה של ההחלטה של ליברמן, של ישראל ביתנו, שזו החלטה של ליברמן כמובן, אז יצטרכו לראות מי ומי הולכים. אני לא בטוח שכולם הולכים עם זה.
מה באמת הכעס על החוק הזה? אתה יודע, הרי בסוף ביבי לא יכול להקים ממשלה, כמו שיעקב אמר, הוא לא יכול גם עכשיו להקים ממשלה, וכל אחד מנסה, גם כשכחול לבן הייתה יותר גדולה, נתניהו ניסה בכל דרך למנוע מגנץ להקים ממשלה, והם במשחק הפוליטי מנסים לעשות הכל כדי למנוע ממנו. יש להם רוב פרלמנטרי הרי.
כן, אבל יכולים, אין להם רוב פרלמנטרי. מה זה רוב פרלמנטרי?
עם הערבים?
אם היה להם רוב, היו מקימים ממשלה.
רוב למהלך לבלימת נתניהו. לבלימת נתניהו.
בסדר, הרשימה המשותפת וליברמן וכל מה שנלווה לעניין הזה, זה סתם לא רציני, זה נראה כמו רפובליקת בננו, אין אידיאולוגיה, אין כלום, הכל נעשה רק בגלל הסיבה האגואיסטית הזאת, שמישהו רוצה לסלק את נתניהו מראשות הממשלה, ואז לא מעניין אותו לא אידיאולוגיה ולא כלום. אז זה לא אומר שאי אפשר, וכאשר אתה מקבל את ואתה במפלגה הגדולה ביותר, ויש לך גוש יציב וחזק, שאיתם אתה מגיע ל-58 מנדטים, לעשות קואליציה עם אחת המפלגות שלא נמצאת בגוש הזה, זאת אפשרות, היא אפשרות ריאלית, והיא אפשרות שיכולה להיות, איפה אני יכול, ודאי כל כך שזה יכול להיות, אם זה לא היה יכול להיות, לא היה מגיע החוק הזה לעולם. ודאי לא היו מדברים עליו.
כן, אנחנו מדברים על, בואו נלך צעד אחד קדימה, מדברים על ממשלת מיעוט, שתתמך מבחוץ על ידי ליברמן וערבים, כי ביחד הם לא יכולים לשבת. אתה הצלחת בשעתו להפיל את ממשלת בנט לפיד, שהייתה יותר חזקה. כמה זמן ממשלה כזאת תחזיק מעמד?
שבועיים.
צריך רוב של 61 כדי להפיל אותה, זאת אומרת.
לא צריך רוב של 61, צריך להביא חוק אחד, שאז הכל מתפרק. באמת, זה דבר שהוא אפילו לא חוק, יש דברים שיכולים לקרוא כאן במדינה במשך השבועיים האלה. איזה קשר יש בין תומכי ישראל ביתנו לבין תומכי הרשימה המשותפת? אבל לא רק, גם כל המפלגות האחרות שמרכיבות את הגוש הזה. זה לא דבר שיכול להחזיק מעמד, זה טוב בשביל דבר אחד.
אגב, זה היה על השולחן בסיבוב הקודם, ואז תנאי הפתיחה שלהם היו יותר טובים מאשר היום.
כן, שילכו לבחירות, שנתניהו לא ראש ממשלה. זה הדבר היחיד שיכול לקרות אם אכן זה יקרה. אני אגב גם בזה לא בטוח, אני לא בטוח שהולכים לבחירות, אני לא בטוח שהם מצליחים לארגן ביחד את הנושא הזה, לא כולם שם שונאים את ביבי כמו שיש מישהו ששונא אותו בצורה הזאת, ולכן אני לא בטוח, ברגע שזה יתחיל באופן מעשי ויצטרכו לקבל החלטות, אני לא בטוח מה שהולך לקרות.
אני שואל, אם הם יצליחו להעביר את החוק?
שאלת, האם אני, עם הניסיון שלי, האם אני יודע להגיד מה יהיה? אני לא יודע להגיד מה יהיה. אני אומר, הקשיים והבעיות והתסבכות שיש במהלך הזה הם רבים מאוד, אי אפשר לדעת מה תהיינה.
אבל מתי יגיע הרגע שתגידו גם לנתניהו עד כאן? זאת אומרת, אם מצליחים להוציא אותו החוצה מבלפור באמצעות חוק כזה או אחר, אז אתם עדיין תמשיכו, והוא מן הסתם ירצה לרוץ בראשות הליכוד ולהשיג אולי 61 ולשנות את החוק. תלכו איתו, תמשיכו ללכת איתו?
אנחנו הולכים עם נתניהו, עם כל הכבוד למה שמחליט זה או מחליט אחר.
אבל אם יהיה חוק שהוא יכול להיות ראש ממשלה, מה
תעשה? אנחנו גוש, נראה.
על הנצח תישארו באופוזיציה?
בסדר, המציאות הזאת תהיה שאנחנו נמצאים בגוש של 58 מנדטים, חצי מהעם תמך בו. אנחנו חלק מהעניין הזה, אנחנו לא מזגזגים, זה לא כמו ליברמן שלפני שלושה חודשים הוא אמר בשום פנים ואופן אי אפשר להעביר חוק כזה, הוא הסביר אפילו חוק פרסונלי ומשהו מהסוג הזה, והוא מזגזג כל הזמן, יש לו יעד, והיעד הזה לא קשור בכלל למערכת הציבורית במדינת ישראל, לא קשור למערכת הפוליטית. הוא גם אגב הוא מפלגה מאוד זה, מאוד ישרה, אצלו החברים גם, כולם, אף אחד לא קיבל כתב אישום, ואף אחד לא...
ברור.
בסדר, אף אחד מאיתנו לא נולד אתמול, אף אחד מהאזרחים לא חושב...
ביבי אמר לכם את משהו מדהים, שזה לא הוא מחליט לא איבט, זאת אומרת, מישהו מושך לו בחוטים, מאיים עליו.
יש להערכתי משהו שכנראה ביבי יודע, אנחנו לא מצליחים לגלות מה זה. יש פה איזה משהו בין שני האנשים האלה, בין ביבי לבין איבט. אנחנו לא יודעים מה זה, הרוב לא יודע, אני לא יודע. ויש משהו שמסתתר מאחורי העניין, בגלל שאם אתם קוראים את המפה ואתם קוראים את המפה, זה דבר חסר היגיון לחלוטין. מעולם לא היה דבר כזה מאז קום המדינה, ואם היו דברים כאלה זה לא היה על השולחן, לא כולם ראו את זה, פה כולם רואים.
אתה מדבר על החוק הפרסונלי? אתה מדבר על החוק הפרסונלי?
כן, כל מה שנוגע ל... כל מה שנוגע לבנימין נתניהו, איווט ליברמן נגד.
אגב,
אפילו נגדנו, הוא יוצא בגלל שאנחנו שותפים שלו.
חוק פרסונלי רטרואקטיבי זה באמת שבירת כל כללי המשחק, ואני שואל, יכול להיות שאתם תלכו לצעד קיצוני ותגידו, אם זו הכנסת הזאת, אנחנו פשוט מחרימים אותה. הרי עם הרוב הזה הם יכולים גם להעביר חוק, שמי שקוראים לו משה גפני ויש לו כיפה שחורה, והוא היה פעם חסיד גור, לא יכול להיות חבר כנסת. בטירוף הזה אפשר להגיע לכל חוק, נכון?
כן, זה דבר נורא והיום. תראה, אנחנו...
אז כולנו... אולי באמת שווה להחרים את הכנסת וללכת למאבק
ציבור. לא, אני לא אהבתי גם את ההחרמות של מיקי זוהר, שלא באים. אין דבר כזה החרמה. החרמה זה אל תלך לבחירות, אתה אל תבחר לכנסת. מה זה החרמה? צריך לפעול ולעבוד. זה מה שעשינו כאשר הייתה קואליציה נוראה מבחינתנו, מבחינת הציבור החרדי, מבחינת יהדות התורה. הייתה קואליציה של... הקואליציה שגם ביבי עמד בראשה. אבל הקואליציה של יש עתיד, ואנחנו עבדנו, היינו כל יום, עשינו כל מה שנדרש לעשות על ידי אופוזיציה, והפלנו את הממשלה.
אבל אז היה מישהו מבתוכו שעזר לכם, ביבי, בתוך הקואליציה הזאת, וגם כמה משרי הליכוד עזר לכם. כאן אם תקום קואליציה כזאת, כולה תהיה נגדנו.
אבל אבי, אני לא לומד אתכם עכשיו היסטוריה. אנחנו מדברים על עכשיו. אנחנו מדברים שהעמדה שלי זה שצריך להילחם גם אם אתה הולך לאופוזיציה, מה שעדיין לא ברור, אבל גם אם אתה הולך לאופוזיציה, אתה לא מחרים, אתה בא ואתה נלחם ואתה נאבק על דברים, והמציאות היא, אגב, זה יכול להיות חרב פיפיות ההחלטה הזאת, שלא תהיה טעות.
כן, אני רוצה...
מה, היא תגרום לזה שאם אחר כך יהיה רוב לימין, אז יהיה פה חוק צרפתי?
כן, זה לא רק זה, זה גם... קיצור...
אוקיי, בוא נדבר ברשותכם על ההווה. יכול להיות שבפרק הזמן הקצר שהממשלה...
לא, רגע, יעקב, זה מעניין. מה זאת אומרת חרב פיפיות? מה תהיה התגובה שלכם? הרי הפריירים אתם לא. איך תגיבו למהלך הזה?
אנחנו נאבק, אבל מיותר או יותר נכון מוקדם לדבר על זה. אני עוד לא יודע מה שיהיה.
אוקיי, אז בוא נדבר.
אם יהיה מצב שבו אנחנו הולכים לאופוזיציה, אז אנחנו יודעים ללכת לאופוזיציה. אנחנו הוכחנו את זה בקדנציה הקודמת, לא האחרונה ששם היינו חלק מהקואליציה, אלא קודם, שאנחנו היינו באופוזיציה, נאבקנו יום-יום, יום-יום, באנו לוועדת הכספים, נלחמנו, ובסופו של דבר... הקואליציה הזאת נפלה ואנחנו חברנו אליה. זה היה גם בפעמים
קודם. בוא נדבר רגע, איזה נזקים יכולים להיות בתקופת הממשלה הקצרה הזאת שתהיה ממשלת מיעוט?
לא,
לליברמן יש הרבה מאוד יעדים, דבר שונה, גיוס בני ישיבות, תחבורה ציבורית, נישואים אזרחיים. יכול להיות שבתחום המהלך להעביר בבליץ את החוקים האלה ואחר כך ללכת לבחירות?
המציאות היא שמה ששמו על השולחן, אגב גם גנץ הצטרף אליו בעניין הזה, לפחות בחלקים ממה שהוא דיבר. אני גם לא הבנתי אתמול, ליברמן הוציא הודעה נגדי, שכדאי שאתם תנתחו אותה, את ההודעה הזאת. הוא אומר, גפני לא ידע שהבחירות הסתיימו, והוא לא מייצג את עולם התורה. לא כל כך הבנתי את ההודעה הזאת. מה זאת אומרת, גפני לא ידע שהסתיימו הבחירות? זאת אומרת שהוא אומר שכל מה שהוא דיבר היה בגלל בחירות, ואחרי הבחירות לא צריך לדבר
רגע,
על זה.
רגע, אתה
מי שמייצג את עולם התורה... צריך לקרוא מהר את המפה, זה הכוונה שלו? אני לא יודע, תלכדי
שתנקו את ההודעה הזאת. אולי ליבר, אני אגיד לך ניתוח, אולי ליברמן יציג את עולם התורה, כי בשעתו הוא נפגש עם אנשי הפלג, אז יש לו איזה קשרים איתם, לך תדע שלו גם חברים חרדים.
כן.
יהיה לנו פטרון חדש של עולם התורה.
גם אדמו"רים שהוא חסיד שלהם, אנחנו יודעים את זה. אני לא הולך לנתח אותו, אני רק אומר שהאמירה הזאת, שגפני לא ידע שהסתיימו הבחירות, הרי שאלו אותי, האם אתם תשבו עם ליברמן, לא תשבו, אז אמרתי, שהוא אדם חסר אחריות, הוא מאוד נפגע מזה כנראה, ואז הוא אמר,
תמיד נפגע, אתה יודע, הוא גם אלינו העביר כמה פעמים פניות שהוא נפגע.
מה שלא, פגש אותי במסדרון, כולם יודעים את זה, למה אני יורד עליו באופן אישי, והוא ממש ככה, לא יורד עליו באופן אישי, בכבוד, יש דרך, יש מין אמירות כאלה, אבל יכול להיות שהוא ירצה לשנות את דרכו. אנחנו לא נעמוד בדרכו אם הוא ירצה לשנות אותה.
Okay,
ולכן המציאות הזאת היא מציאות שמוקדם עדיין לדבר. רק עכשיו הייתה ההודעה שלו. לא צריך להפוך אותו לאישי ולכל נושא שהוא רק מדבר, כבר זה הופך להיות זה. נראה, יש עד יום שני הבא, לא הקרוב, אלא הבא, עד השבעת הכנסת. צריך לראות מה התרחש ונראה מה קורה עם החקיקה הזאת. הסיפור מורכב מאוד, מסובך מאוד, ובכלל לא בטוח שהמערכת הזאת בסופו של דבר תשרת את גנץ, מכיוון שאז יכול להיות שיום אחד, כמו שהוא יודע לעשות, מישהו מבין השותפים של השותפות העלובה הזאת, זאת שותפות עלובה, מכיוון שאין בה שום אידיאולוגיה, יכול להיות שהוא פתאום ינטוש את העניין, ואז הוא יישאר עם לשון בחוץ. כדאי לגנץ לעשות חשבון מדויק,
אוקיי, אני אגיד לך,
הולכים.
זה לא קרה ב-60, אז קשה לראות שזה קורה ב-58.
כן, בוא ננסה רגע לנתח את מהלכיו של ליברמן, שאני לא כך אוהב את זה. תראה, אני... כמו שאמרתם, היה להם רוב היום כממשלה. ליברמן לא רוצה ממשלת מיעוט עם ערבי. הוא רוצה קודם כל לסלק את נתניהו בחקיקה, ואז הוא יעלה שוב את ההצעה שלו לממשלת אחדות בין כחול לבן והליכוד בלי החרדים. אז יכול להיות שהליכוד נטול נתניהו עלול כן לקבל את ההצעה הזאת.
מי יעלה את ההצעה הזאת?
ליברמן, אחרי שהוא יסלק את נתניהו בחקיקה, נעשה, יש לכם ביטחון שהליכוד לא יעזוב אתכם?
לא, אין לנו ביטחון בשום דבר, אנחנו עם עיניים פקוחות ומתפללים לקדוש ברוך הוא לסייעת הדשמיה, אין לנו ביטחון בכלום, אבל אנחנו עומדים ובוחנים את העניין, מה שנראה בעיני בשר ודם, אם אכן הם יצליחו במהלך הזה, ליברמן יהפוך להיות השתמש וזרוק, הוא לא הופך להיות גורם מרכזי בתוך המערכת הזאת, אלא אם כן.
זאת אומרת, יעדיפו אתכם על פניו.
אני לא מדבר עלינו רק, אם אכן, כמו שאתם אמרתם עכשיו, התסריט הזה שיעשו אז ממשלת אחדות, ליברמן הופך להיות גורם שאף אחד לא מעוניין בו, בגלל שהוא גורם שכולם ראו שאי אפשר לסמוך עליו על כלום, הרי הוא יכול פתאום לעזוב, הוא יכול פתאום ללכת עם היריב שלך, ולכן... בכלל לא ברור מה הולך לקרוא. העולה מכל הדברים שלנו, מה שאני אומר, אנחנו מדברים על זה מוקדם מדי. אנחנו נראה מה מתרחש בימים הקרובים. אנחנו נהיה עם עיניים פקוחות, אנחנו יודעים מה היעד שלנו. אנחנו גם הוכחנו בעבר שגם אם אנחנו הולכים לאופוזיציה, אנחנו יודעים לעשות אותה כמו שצריך. אני לא בטוח שאנחנו שם. מאוד יכול להיות שהכל יהפוך להיות אחרת.
לסיום.
בוא נדבר רגע על התוצאות אצל החרדים, יעקב, אתה פרופסור, כן.
כן, תראה, אנחנו עברתי קצת על התוצאות. אני רואה שדווקא בריכוזים החרדים הגדולים, ירושלים, בני ברק, מקומות אחרים, יש טיפה ירידה, והעלייה שלכם אני רואה דווקא בפריפריה. זה יכול להיות שרוב שהתמקדתם בפריפריה ובצירוף חוגים נוספים, קצת הזנחתם את הבייס החרדי?
בוא נעשה רגע סדר. אני לא אוהב את הדיבורים האלה או האווירה הזאת שמייצרים. אני מאוד שמחתי על תוצאות הבחירות אצלנו. ביהדות התורה, אנחנו במהלך השנה הזאת או השנים האלה, אנחנו גדלנו ב-65,000 קולות, אנחנו הגענו ל-275,000. המציאות היא שכל הזמן אנחנו עולים, גם עכשיו, גם בבחירות האלה אנחנו עולים, אנחנו עולים. בבחירות האלה יתאפיין שני דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. האחד שרואים מול העיניים, שיצטרפו ציבורים נוספים שהם אינם ציבורים חרדים בדווקא, או שהם לא לגמרי חרדים, והצביעו ליהדות התורה, שזה היה אירוע אחד שמבחינתי הוא לא רק בחירות, הוא גם במציאות שאנחנו הפכנו להיות מפלגה שכבוד להצביע לה. זה לא פעם, אתה יודע, היינו סקטוריאליים, ואף אחד אחר לא היה מצביע. כן. היום הצביעו,
ובתוך הבית?
שאינם דתיים. בתוך הבית היה כמה קבוצות שזה מה שאני יודע, אני לא בדקתי את זה, היה כמה קבוצות שלא הצביעו עבורנו, מסיבותיהם הם, לא בגלל שיש להם משהו נגדנו, מסיבות פנימיות שלהם, כל מיני קבוצות, שאני לא יודע עוד לזהות אותם, אני גם לא חושב שאני הולך לבדוק את זה. במציאות היא בסופו של דבר...
קבוצות גם מתוך דגל התורה?
בסופו של דבר, אני לא... בשמה השאלה הזאת, אני מדבר כללית עכשיו, אנחנו מדברים שלושתנו פרשנים. נדבר על הפרשנות שבעניין. למשל ירושלים. אנחנו בבחירות הקודמות קיבלנו 65 אלף קולות. כשלפני זה קיבלנו 60 אלף. עלינו בקפיצה חדה בירושלים, אני מדבר על כל בשנה הזאת. הייתה קפיצה חדה מ-60 ל-65, ועכשיו הייתה ירידה קלה. במציאות הזאת בני ברק עלינו, במודיעין עילית עלינו, בבית שמש עלינו, באשדוד עלינו, בביתר עילית עלינו, באלעד עלינו, בפתח תקווה עלינו, עלינו. עכשיו... אני מסכם לכם את החלק שלי, והוא לפי דעתי אפילו פרשנות שהיא לא אובייקטיבית, אבל היא גם יכולה להיות אובייקטיבית. אנחנו הצלחנו מאוד בבחירות האלה. אני, שהתחילה מערכת הבחירות, מאוד פחדתי. החברים שלי יודעים את זה. אני חששתי שגם נרד במנדטים. בכל אופן, היהדות החרדית זה, היה בה הרבה בעיות.
הרב גפני, הסיכום הזה נאה ויאה, אבל זמננו תם, אנחנו מאוד מודים לך ועוד
נדבר. ותודה רבה גם על קטע הפרשנות, תשמע. החכמנו.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. בילומית, הקטר שלך עולה פחות. חדש בילומית זהב. עד 60% הנחה על מחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים הפרטיות שבהסדרים לאומית. להצטרפות חייגו כוכבית 507 מהנייד. לאומית, לנו זה אכפת. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילם דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילם דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
יש לחוש לריקוד? בואי להפוך את החלום למקצוע. את מוזמנת לכנס מעצים וחווייתי, שבו תפגשי את דוקטור קרן בנין, מייסדת בית הספר המוביל בישראל להכשרת מורות לריקוד בשיטת ביילה פיטנס, שתלמד אותך צעד אחר צעד איך להקים עסק משגשג בתחום הריקוד והאירועים. הרקדה במקום. הכנס יתקיים ב-24 במרץ, כפחת אדר ברמת גן. להרשמה חייגי 03-518-9000.
חדש, ביטן וילונות בקניון רמות ירושלים בקומה השלישית. וילונות בתפירה ובהתאמה אישית, מבחר ענק של וילונות מוכנים, מפות, טרנרים, קריות נויים, מצעים ועוד. ביטן וילונות בסניף חדש בקניון רמות ירושלים ובסניף הראשי בקניון ישראל תלפיות. ועכשיו מבצעי פתיחה מדהימים ומתנות. ביטן וילונות.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
קרנבל, מחירים בפיוט. בלק לבל 1 ליטר 109.90 שקלים, גולד לבל 1 ליטר 154.90 שקלים, בירה סטלה 330 מיליליטר 24 יחידות ב-94.90 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. פיוט, יין ואלכוהול, רמת אשכול, מישור אדומים ומחניים.
מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מי שנכנס האדר מרבין בשמחה.
חוזרים לשמוח ולחייך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
משקה ג'אמפ 1.5 ליטר, 6.20 שקלים. שישיית ארסי קולה ב-16 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס דוריטוס 55 גרם, 6.15 שקלים.
ובלי תנאי המבצע.
לקוחה ופענית יקרה, רוצה סקין, לייס, פאה יפה? מפעל פאות רמי לשירותך. כתובתנו, רבי עקיבא 2 בני ברק, 03-731-1620.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים, החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
בנה לעשות שמח
מסיבת פורים בבנה משקאות ג'ק דניאלס ליטר אחד ב-109 שקלים ו-90 אגורות ועוד מגוון מבצעים לחג מחכים לכם בסניפים
בנה משקאות לעשות שמח
המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומוזיקה לבריאות
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש סיעת ש"ס בפתח תקווה, ממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה, אוריאל בוסו.
ערב טוב לך ולמאזינים.
מקום עשירי בש"ס, בוא נאמר.
אמת.
וכמעט חבר כנסת, אנחנו רוצים...
וגם לא האחרונה, כן.
כן, וכמעט חבר כנסת, אנחנו רוצים לשמוע ממך איך התחושה היא לילה אחד להיות חבר כנסת ועוד יום, ואז אחר כך מתברך שאתה לא חבר כנסת, איך אנשים עוברים את זה, לוקחים איזה כדור הרגעה או מה, זה מתח נורא הרי.
או מתייעצים עם פינדרוס.
כן.
לא, לא, מי שמכיר אותי, אני לא במקומות האלה, אני בפוליטיקה לא יום אחד. 14 שנה בפוליטיקה, מכיר, אנחנו לא מחליפים מסתת מנו אף פעם לאשליות, לא את המשפחה, לא כלום, כל דבר לוקחים, איך אומרים, מישהו שלח לי הודעה, זה אסון, זה, אמרתי להם, אצלי אף פעם פוליטיקה זה לא מונחי אסון. ובניגוד ל, לא יודע, לאחרים, אני בא ממקום שאני עובד, ויש לי הרבה מה לעשות פה עדיין, נכון, למרות שאנחנו יודעים שלהיכנס כרגע, אבל להיכנס למשהו שהוא זמני...
אני אומר לך שיצא לך טוב. יצא לך טוב, למה? תן לי, ככה אתה יודע, בהסבר קצר. הרי כשאתה ממלא מקום ראש עיר, יש לך לשכה, יש לך מה לעשות. אם היית נכנס לכנסת, היית צריך להתפטר מהעירייה, ותאר לך ששוב היו מפזרים את הכנסת, כי היו רק 59.
אז anyway, אז בדיוק.
ככה, אם יהיה נורווגי והיא תהיה קואליציה, תיכנס.
אם יהיה קואליציה, בן קורא אנחנו ניכנס. אם לא, אז אנחנו פה, אבל... תשמע, זה משהו אחר, ובסדר, אם ככה צריך להיות, אז אנחנו נחכה. אגב, על המנדט הזה, כל הימין עובד, כי היום המנדט הזה הולך לרוצים שיציל את הימין, ראש הממשלה, עם כל המשקל על המנדט הזה, להציל אותו עדיין.
כמה קולות חסרים?
לא יודע, מספרים משתנים, אמרו 1,800, אחר כך אמרו 4,000, אבל זה לבד.
4,000 זה כבר בלתי אפשרי, אני מזכיר לך שלבנט היו 1,400, והוא לא הצליח לסגור את הפער, בוא נדבר רגע על המקרו, כי אנחנו היינו, יעקב, היינו בסיור בפתח תקווה, בסיור
כן, שלנו לפני, בשטח. לפני, כן, אבל לפני המקרו, אני, הוא דיבר על זה שאמרת שזה חוק נורווג, או תהיה קואליציה יציבה. אני רוצה להזכיר שיש עוד איזה מועד שאתה נכנס לכנסת, אפילו אם יהיה בחירות באמצע, כי יש איזו התחייבות של שני חברי כנסת בסיעה, נדמה לי שמדובר ביצי כהן ובמשולם נערי, שחתמו לפני הבחירות למועד שחכמים, שמתוך שנה פורשים, זאת אומרת
יעקב הרי חייב להזכיר את זה כל שבוע, כן?
בדיוק, אני איש הרוטציות וקיום ההסכמים. זאת אומרת שאתה
שלא ישכחו, שלא ישכחו.
כן,
בבקשת מישהו בשס לדעתי. בבקשת מישהו בשס יעקב.
בעוד שנה אתה בכל מקרה צריך להיות בפנים, אז תמהר לעשות את מה שיש לך בפתח תקווה.
אני אספר לך, אוריאל, לפני שאתה עונה, שישבנו במזנון עם בכיר בשס, לא הבכיר בכיר, הוא אמר ליעקב, יעקב, השבוע לא הזכרת את הרוטציה. תזכיר שלא ישכחו.
לא, אני, תקשיב, אני איש ציבור. ציבור ברמה חבריי, יעשה בכל מקום מה שצריך לעשות. לא, אתה יודע, זה חשוב לעבור לכנסת, לא אומר שאני לא בצופו של יום רוצה להגיע לשם, אבל לא שאיפת חיי מבחינת זה שיירק ואלי עבור, אז אני לא עומד על זה כל רגע וכל יום מחכה, שיהיה רוצה את זה, לא, ממש לא. הרב דוד יוסף, השבת ביקר בפתח תקווה וראה אותי בת הכנסת, הוא כולו שתומר, אומר לי, מה אתה רוצה לעזוב פה? אתה... כל מקום קיבלו אותי, הוא ראה את האנשים שמחכים וזה,
אז אמרתי לו ש... אז למה באמת רצית לעזור? מה הראה לך פתח תקווה?
לא שרציתי, קודם כל יש יושב ראש תנועה שמחליט מי שבץ, משהו שהוא חושב שלא ראוי, שלא צריך, הוא לא ישמע ל... אתה מכיר את הרב הרי דרי, גם כן אם הייתי מתחנן, כשאני רוצה, זה לא שיקול בכלל, אלא זה בסוף שיקולים שהוא לוקח במכלול, והוא החליט שצריך למרות ההישגים פתח תקווה, כי כנראה שהוא חושב שברמה ארצית, אולי, יש לי מה לתרום ולתרום.
אני רוצה לשאול אותך ככה, כמי שמבטא אולי את מה ששס עשתה בשטח, כי היינו בפתח תקווה, ובסוף אתה רואה, כל מי שאתה שואל אותו הוא ביבי, 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 ביבי. וזה הקהל המסורתי שבסוף הצלחתם לגרד. אני חושב שפתח תקווה הביאה לידי ביטוי את מה שיעקב דיבר על זה בפתיח, ששס בשלושת המועדים האלה גדלה דרמטית. איך אפשר ללכת לקהל הזה שהם מעריצים שרופים של ביבי ולגרום להם בסוף לשים שס כשאין הצבעה בשני פתקים?
קודם כל, הקמפיין שתנועת שס הובילה, החיבוק של הרב אריה דרעי עם ביבי, הוא היה בפרט למשל למקום כמו פתח תקווה חשוב וקריטי, וזה מאוד מאוד עבד. עכשיו, בסופו של יום, אני התמודדתי באמת במערכה קשה כאן, כי בשתי מערכות עליתי פעם אחת באלף, אחר כך ב-2000, במערכה הזאת הייתי, א', צריך לשמר שלא יהיה נסיגה אחורה, ולנסות להגדיל. הליכוד בפתח תקווה גדלה ב-8,000 קולות, ואני הצלחתי להביא את מה שהבאתי, והעליתי בעוד 900 קולות. כי בסופו של יום אני מסתובב בתי כנסת, והציבור גם רואה אותי, ויודע שנכון אנחנו רוצים ביבי, אבל בסוף אנחנו רוצים, אתה מחדד להם את המדינה היהודית, את המסורת ואת הערכים, ואתה משכנע אותו שביבי יהיה חזק, ולא נעים להגיד, גם הרבה יותר חזק, אם שס תהיה חזקה מאשר הליכוד יהיה חזק.
אז איבט עזר לכם כמו שביבי עזר לערבים.
אין ספק שאיבט, לצערנו, אמרנו שאנחנו מבטרים על הקולות האלה בשביל שלא יהיה שיסוי, אבל ודאי שהקמפיין של איבט ליברמן והסרטונים והסתתה חסרת הגדים שלו הוציאה לנו את הציבור ממש בכוח בחוץ.
אתה חושב ששס הגיע לתקרת הזכוכית שם באזור שלך?
לא, בשום מקום בארץ לא. ואני רוצה, אתה יודע מה, לדבר על...
מה, זאת אומרת, אם תהיה מערכת בחירות רביעית, כי זה דרמטי, אנחנו אומרים, יותר מזה הימין לא יוכל להוציא. אתה אומר, אם תהיה מערכת בחירות רביעית, יש סיכוי להביא יותר מצביעים לקלפי?
כן, אני, הרב אריה דרעי דיבר בימים האחרונים על תופעה שלפחות 70,000 מצביעים לא הלכו להצביע. ואז פתאום שלחו לנו קובץ כל עיר ועיר, את מספר המצביעים שהודיעו בטלפונים, כתומכי שס וכולי, שלא הלכו להצביע. וקיבלנו את הרשימות, ועכשיו אתה יודע שמערכת הדיווחים של שס, ביום הבחירות גם כן, אתה מקבל אונליין, מי הצביע, מי לא הצביע, אני מוציא קובץ בשעה 8 בערב. והתובנה הקשה ביותר שיצאה לי בבחירות האלה, אנשים שלנו וחרדים לא הולכים להצביע. מזלזלים, עד 9 בערב אתה צריך להגיד לו, מה עם אשתך, מה עם הילד, לא, בסדר, אני הולך עוד מעט. אברכים, ראשי כוללים. אם הציבור שלנו כולו יוצא להצביע, שעת ודות אותו, המדיע 22 מדלתי בלי תורות של אף אחד. לא נעים להגיד, אבל צריכים ללמוד מהרשימה המשותפת. הרי הנציגים של הרשימה המשותפת לא נותנים בציבור שלהם כלום, לא יכולים לעזור, כל החיים באופוזיציה. אבל ככה הוחלט, כולם אוכלים, הולכים וצומחים עליהם, אז הולכים בהמוניהם, 85%. למה אנחנו יכולים להגיע לזה? זה התובנה הקשה ביותר שצריך לי בבחירות האלה. איך גורמים לאנשים להבין, מה, רק אוריאל בוצו חשב שהיהדות בסכנה? אנחנו מבינים כולם לאן הלכנו עכשיו. לפחות הצלחנו למנוע שלא יהיה, אולי, שלא יהיה ממשלה כנגד.
טוב,
אבל זה דבר שצריך לעורר.
בוא נקווה שבאיזשהו שלב יהיו בחירות רביעיות או מיידית או שיהיה ממשלת מיעוט ואחר כך בחירות רביעיות, אז אם תביא את תוספת הקולות שאתה מדבר עליה פעם הבאה, אז תוכל להיות חבר כנסת בלי לחכות לרוטציות וכאלה, ממנה מקום ראש
עיריית. שפעם אחת מה שיהודה מבטיח באולפן במוצאי בחירות, הוא תמיד אומר עשירי בנקר שזה גם מתקיים.
כן,
למרות שכל הסוקרים טעו, אבל כן.
הרב אוסו, שלום לך.
תודה רבה, בהצלחה, שבת שלום. עד כאן תוכנית פלפוליטיקה למוצאי מערכת הבחירות. יעקב, אנחנו נאמר תודה רבה לאברהם יצחקו באולפן בני ברק, לחברים באולפני ירושלים ורמת גן, לעורך האקטואליה, כמובן, אסתי פלד. תשמע, שרנו במוצאי הבחירות, שרנו עם ביבי בוושינגטון. בוא לא נשיר השבוע, ואולי יהיה שבוע הבא טוב יותר. משירים לא יוצא שוב, שבחי ירושלים, ראיתי הם שרו שם במוצאי הבחירות. בלי שיר, בלי שיר הפעם. שבת טוב, שלום.
שבת שלום.
בשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי.